הנושא שנלמד אותו היום ברשותכם זה נושא שקוראים לו אהבה. אהבה, ואני רוצה להתחיל מעניין של פרשת השבוע, בסדר? בסוף הפרשה, בסוף עניין השידוכים של רבקה ליצחק, כתוב שהם נפגשים, בסדר, אבל הפסוק האחרון, אני קורא כאן את הפסוק האחרון, מה הייתה התוצאה של המפגש הזה בין רבקה ויצחק. כתוב, ויביאה יצחק האוהלה, שרה אמו, ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה, ויהווה, וינחם יצחק אחרי אמו. ויהווה, ככה כתוב, אומר בעל הטורים במקום, מה זה ויהווה? אני מצטט את בעל הטורים, אומר במקום, פעמיים מופיע ויהווה בתנ"ך. כתוב, ויהווה אמנון, אמנון ותמר ויהווה, וכאן מופיע ויהווה. אומר בעל הטורים, מה ההבדל בין אהבת אמנון ותמר ואהבת יצחק ורבקה, לרבקה? אני מצטט, אתם הייתה אהבה תלויה בדבר. זאת אומרת, של אמנון ותמר הייתה אהבה תלויה בדבר. על כן בטלה אהבה. שם מי שלמד את הסיפור עם אמנון ותמר, זה הייתה אחרי האהבה באה שנאה. הם עברו מקצה לקצה. הייתה אהבה תלויה בדבר. באיזה דבר זה היה תלוי? בתאווה, בתאווה. נכון. איפה שכל האהבה תלויה בתאווה, בתלת אהבה, במקומה באה מה? באה שנאה. אבל כאן, זה אהבה שאינה תלויה בדבר. אז האהבה הזאת לא בטלה לעולם. והחיים של יצחק ורבקה בהמשך הדרך לא היו קלים. אלה הם בן שקראו לו עשיו, אני לא יודע אם אתם זוכרים אותו, היה בעיה שובב קצת. היה חילוקי דעות בין רבקה ובין יצחק ביחס לעשיו. אבל הם אהבו אחד את השני, יכול לקרוא דבר כזה? מישהו כאן נשוי במקרה? נפתלי, אתה לא נשוי? אני מכיר שאתה נשוי, כן, למה אתה לא מראה? יש חילוקי דעות. יש או אין? יש.
אם אין משהו לא בסדר.
אבל לא אוהבים. זאת האהבה של... הייתה של יצחק לרבקה, שהם אהבו אחד את השני, למרות שהיו להם קשיים לא קטנים בנושא של הילדים. בכל זאת אהבו אחד את השני. למה אני אומר את הדבר הזה? היום, בעולם שלנו, הנושא הזה של נישואים, הוא נושא שצריך ללמוד אותו. איך לחיות טוב, לא לפני החתונה רק, אלא גם אחרי החתונה. ולצערי הרב, יש הרבה קשיים בדבר הזה, וגם מביא חס ושלום להרבה... מצב של פירוד וגירושים ודברים מהסוג הזה. כן, הדבר הזה ידוע שהיום בעולם המערבי וגם בארץ לצערנו הרב יש הרבה מאוד גירושים. בעולם המערבי למעלה אמר לי אחד התלמידים כאן מהדוברי האנגלית, בארצות הברית למעלה מ-50% מהזוגות מתגרשים. זאת אומרת, כל אדם שני ברחוב משפחה... מה?
אפשר להגיד את זה?
כן.
גם בארץ סופרים את זה ככה. סופרים, אם נישאים 10,000 ו-2,000 מתגרשים, אז רואים ש-20% מתגרשים. ה-2,000 שמתגרשים זה מכל האוכלוסייה. אבל חכים אותם ב-10,000 שהתחתנו באותה שנה. להחלטי זה שבאיזשהו מקום יש פה הטעיה מכוונת. זאת אומרת, מני מובן.
יכול להיות, אבל אני אגיד לך, אני נוהג לא לדבר בגנותה של ארץ ישראל.
לא, אתה צודק.
בסדר.
אז
התופעה הזאת היא תופעה רוחבית. זה לא עניין פרטי. נכון שכל משפחה זה... כל משפחה זה עולם ומלואו. והטרגדיה היא טרגדיה לכאורה פרטית או משפחתית או משהו כזה. וכולם סובלים מזה. בעל והאישה והילדים. כל זה. אבל מה הסיבה לכך? אני חשבתי ברשותכם. כאן, תראו, היא מכירה אותו, היא בעצם לא ראתה אותו אף פעם. היא לא ראתה אותו, רבקה. רק כשהיא הולכת, פתאום היא רואה, מי זה האדון הזה? המכובד הזה? הוא אומר, זה האדוני, זה יצחק. ואז הם מתחתנים וכל זה. כתוב שאחרי זה הם אהבו. החתונה שלהם לא הייתה מותנית. אחרי זה הוא ראה, את כמו אמא שלי. שכינה באוהל, נר באוהל, חלב באוהל. האהבה הייתה אחרי זה. היום, לצערנו הרב, אני אומר את זה בכאב לב, אנשים אוהבים לפני החתונה. אבל מכיוון שהאהבה היא כמו להבה, כמו שבשיר השירים, מים רבים לא יכלו לחבות, את האהבה, זה להבה. להבה זה דבר שמשתנה כל הזמן. זה טבע האהבה, היא רגש. רגש זה דבר משתנה, כידוע. כן? אז כשאתה בא ואתה מתנה את כל הניסויים שלך ברגש, והאהבה היא תלויה בדבר, ואני כבר לא אומר בתאווה לפעמים, לצערנו הרב. אז זה כמו אמנון ותמר, בתלה האהבה. ו... זה מה שהפרשה רוצה ללמד אותנו כאן. אז יש עוד מישהו שעוד לא התחתן? שמעת? מה אמרנו? להתחתן? כן או לא?
אחרי זה טוב.
לא, צריך חיבה. צריך להבדיל בין חיבה או סימפתיה או משהו כזה. ודאי שצריך בזוגיות שיהיה סימפתיה עוד לפני החתונה. והידברות, וזה חייב שזה יהיה. כתוב מפורש בגמרא, עד שיראינה, בגמרא מסכת קידושין. אדם לא מתחתן עם עיניים עצומות, אלא צריך להכיר את הבחורה, עם מצאת חן בעיניו וכל הדברים האלה. אבל לתלות את כל הבית על תאווה, וואי, 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 וואי. בטלת אהבה, מה קורה? בטלה אהבה, בטלה... זה מכה עולמית, סליחה שאני אומר. זאת מכה עולמית. לא רק כמו שציינת אצלנו, שצרינו, כל העולם זה ככה. למה לא למדו פרשת שבוע? לא למדו מי יצחק. אהבה היא דבר שצריך להיות... לא רק בנוי על הרגש, ובוודאי לא על היצר והתאווה, אלא גם על השכל, על המידות של האדם, על ההתנהגות שלו, על כל הדברים האלה. זה מתוך פרשת השבוע ברשותכם. אז קודם כל אני מאחל לרווקים, מי כאן עוד רווק אמרת? אתה ואתה ואתה, אתה גם? לא, לא יכול להיות. שתקימו בתים נאמנים בישראל, אבל תאהבו את נשותיכם, כי יש אהבה, יש הכל. כשאין אהבה, סליחה שאני אומר, אין כלום. אין כלום. אז אני מברך אתכם תהיה אהבה, בסדר? תגידו אמן, נו. וגם הנישואים אני מברך אותם.
אמן.
כן, מברך. הנושא, כאמור, רציתי לעסוק בנושא של האהבה. לפניכם יש את הדפים של... יש בספרו של הרב, שנקרא אורות הראייה, בסוף הוא כותב מאמרים קצרים על פי נושאים. יש הנושא הראשון שהוא עוסק בו, הרב זצ"ל, זה נושא שנקרא אהבה. אבל לפני שנקרא את הדברים שהוא כותב כאן על אהבה, רק מי שאוהב באמת, יכול לכתוב על אהבה. אהבה זה לא תיאוריה. זאת מציאות שאדם חי בה. הרב זצ"ל, היה לו מידת אהבה גדולה מאוד. קודם כל, בגלל שהוא היה כהן, כמו הרב יוסף. למה אני אמרתי הרב יוסף? מה אתה אומר בבוקר?
מברך את
עמו ישראל באהבה. כן, באהבה הוא כהן. והדבר הזה ראיתי בספרים, הוא מוטבע בנשמה של הכהנים. הנשמה של הכהנים הם בנויים על הנקודה הזאת של לאהוב את הבריות. ולומדים את זה ממי? מאהרון הכהן. הרי הם מברכים אשר קידשנו בקדושתו של אהרון הכהן. וציוונו, מתוך כך ציוונו, לברך את עמו ישראל באהבה. זה מוטבע בנו בשבט הכהנים. אני במקרה או לא במקרה גם כן כהן, מה אני אעשה? אין לי ברירה, אני מוכרח לאהוב. אני מסכן או לא, מה אתם רואים?
לא מושא, אני מושא עליהם.
אה?
מושא
צריך להיות. לפעמים יש אנשים שלא ראוי. מסיבה זאת או אחרת, אבל אני מצווה, כתוב בהלכה, שכהן שעולה לדוכן לברך, אם מישהו שונא אותו בבית כנסת, לא עלינו, או שהוא שונא מישהו, שלא יעלה לדוכן, שלא יגיד דבר אמת. אתה מצווה לברך את עמו ישראל באהבה. וכן, הדבר הזה מוטבע בנשמתם של הכהנים. אני אגיד לכם יותר מזה, אנחנו כאומה ממלכת כהנים. מידת האהבה היא מידה שהיא שייכת לכל העם היהודי. ככה נולדנו, ואנחנו גם הילדים של האוהב הגדול שקראו לאברהם אבינו. אברהם אוהבי, כל מה שבאבות יש בבנים, מעשה אבות סימן לבנים, ואני נוהג לומר סימן בבנים. או בלשון המודרנית, נאמר, בגנים הלאומיים שלנו, באישיים שלנו, יש את מידתו של אברהם אבינו. אברהם אוהבי, ואברהם אוהבי הוא, הכוונה הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אבל גם אוהב את בריאותם של הקדוש ברוך. ואכן הלל הזקן, שגם היה אוהב גדול, כתוב בפרקי אבות, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כתוב מפורש. והפרשנים אומרים, אבה, מה זה אבה? תהיה כמו אהרון הכהן, שהוא אוהב שלום ורודף שלום ואוהב את הבריות. מה זה אוהב את הבריות? את כל הבריות. לא יוצא מן הכלל. גם את ההוא, גם את ה... גויים, שאלו אותי, למה אתם לא שואלים? תשאל.
גם את הגויים?
כן.
אומרים שאהבת דרך כמוך, זה של זה גם כן, שאומרים שרעיך זה לא בהכרח את הגויים.
קודם כל רעיך זה הרי החבר שלך. עם ישראל כולם חברים. לא בכל אחד ואחד. אז ראיתי יש ספר קדוש. קוראים לו שערי קדושה של הרב חיים ויטל זכר צדיק לברכה. כידוע היה תלמידו הקרוב ביותר של הארי ז"ל, כן. ושם הוא אומר על אהבת הגויים. הוא מדבר על הדבר. ברשותכם אני אצטט את הדברים שהוא כותב. כתוב שירצה את המקור, זה בשער, בחלק הראשון, בשער החמישי. כתוב ככה. מי שרוצה להיות חסיד, או צדיק, כן, הוא צריך להתנהג בהתאם. בין השאר אומר, הוא צריך לקנות את המידות טובות. מידות טובות, אדם צריך שיהיה לו מידות טובות. עניין המידות, אני מצטט כאן מהשערי קדושה, אז הוא מחלק אותם לשני חלקים. הוא אומר, יש מידות טובות ויש מידות לא טובות. סור מרע, ועשה טוב. אם אתם מעוניינים לדעת מהם המידות הלא טובות, מעוניינים או לא?
כן.
כן. לא נעים לשמוע את זה לפעמים. אני קורא את המידות הלא טובות, אני נראה את המידות הטובות. הוא אומר כך, עניין המידות היותר מגונות ויותר חמורות והמונעות דבקות האדם עם השם יתברך, זה מרחיק, המידות האלה מרחיקות את האדם מהאלוקים. מה הם? הגאווה, הכעס, קפדנות. יש מישהו שלפעמים כעס או הקפיד או משהו כזה? יש כאן מישהו? וואי, 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 מסכן. התרחקת מאלוקים. איך אומר הרמב"ן באיגרת שלו? כל הכועס. כאילו עובד עבודה זרה ויורש גיהנום. אני רבי יוסף, אני לא מקנא בך. יש באמת, יש כעס ויש קפדנות גם, צריך לדעת. יש אנשים קפדנים. על כל דבר יש להם מה להגיד. יש דבר כזה. הקפדנות הזאת זה לא מידה טובה.
זה מזמין. לא הקפדן מלמד.
אה?
לא הקפדן מלמד.
לא הקפדן מלמד, אבל לא, בכלל, זה לא נעים לחיות. כשכל פעם, כל הזמן מהירים לך, זה לא בסדר וזה לא בסדר וזה לא... לא נעים. חיים ויטל, זכר צדיק, הרב חיים ויטל, זכר צדיק ברכה. בהתחלת הספר הוא מסביר מאיפה זה נובע, כל הכעס והקפדנות והדברים האלה. אז הוא אומר, זה כנגד ארבעת היסודות שבטבע. האש, אומר, זה היסוד שנקרא, יש אש, רוח, מים ואפר. האש, הוא אומר, מביאה, זה גאווה. הגאווה מולידה כעסים. ומולידה קפדנות, ככה הוא אומר. וההפך מזה זה הענבה, מידת הענבה, שהביטוי למידת הענבה זה סבלנות ואהבה. זה העניין של הענבה. וככה הוא עובר כל אחד מהיסודות עם כל הדברים. אבל לא נאריך בזה. אני אומר, קודם כל הדברים האלה, זה מונע, זה מרחיק את האדם, המידות האלה מרחיקות האדם מן הדבקות בקדוש ברוך הוא. כן.
אפשר להגיד לציין, כי אמרת שיש ארבע ומנינו רק שלוש? גאווה, כעס, קפדנות?
לא, אמרתי ארבע יסודות. אם כבר שאלת, אני אענה. כנגד יסוד הגאווה, שזה האש, כי האש עולה למעלה. והגאוותן, מה הוא? עולה למעלה. מדמיין לעצמו שהוא חשוב וכל הדברים האלה. וכשלא עושים את רצונו, אז הוא כועס ומקפיד וכל הדברים. כנגד הרוח זה הדיבורים. הדיבור זה רוח. והדיבורים, הוא אומר, יש דיבורים שהם לא טובים. רכילות, לשון הרע. הדברים האלה הם לא טובים. זה קלקול גדול של האדם. ולעומת זה, זה דברי מצווה ותורה, לימוד תורה, תפילה. גם שתיקה זה מעלה גדולה. כשאדם שותק. היסוד השלישי זה המים. המים זה כנגד התאווה. התאווה לאוכל, התאווה לכל מיני דברים שאני לא רוצה לפרט אותם כאן. זה כנגד יסוד המים. המים מצמיחים, מגדילים וכל הדברים האלה. וכנגד זה, הטוב שזה הסתפקות במועט. אדם צריך להסתפק במועט. הדבר הרביעי זה האפר. האפר, אומר רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, האפר זה כנגד העצבות. העצבות שזה מידה מאוד לא טובה, שמולידה עצלות. העצבות והעצלות חיים ביחד. כשאדם חס ושלום בעצבות או בדיכאון או משהו כזה, הוא שוכב במיטה, הוא לא רוצה לקום. מה עושים לאדם כזה שלא רוצה לקום מהמיטה?
שופכים מים.
שופכים מים. אין מים אלא תורה. וההפך מהעצבות, והעצבות זה השמחה והזריזות. השמחה והזריזות זה כנגד זה. אבל זה קצת... זאת אומרת, זה המידות המגונות שמונעות מהאדם, הוא אומר, זה מונע ממנו להידבק באלוקים. מהם המידות הטובות שצריכים להידבק בהם? אני מסתת אותו. ויפחם עם השפלות, דהיינו הענבה, שאדם צריך להיות ענב ובעל סבלנות, ולא ייחס כלל אפילו על בני ביתו. על מי כועסים בדרך כלל?
במשפחה.
במשפחה. אז הוא אומר, אדם צריך להגיע למדרגה כזאת, שאפילו אשתך מרגיזה אותך, מה אתה צריך לעשות? מותיק מותיק. אלה שלא נשואים לא מאמינים, אבל אני אומר לכם, זה אפשרי. תנסו פעם. תנסו פעם. אם כועסים עליך, תביא פרחים. לא מידה כנגד מידה. לפעמים מישהו כועס, אז אתה כועס עליו, זה כמו אש. הכעס הולך ומתפתח, אש מתחילה מדברים קטנים, מגפרור. לך תדע לאן זה ילך כל... אז כנגד זה צריך סבלנות של ברזל. כמו משה רבנו עם עם ישראל, שהכעיסו אותו וכל זה, וכל הזמן הוא מתפלל לטובתיו. שהקדוש ברוך הוא יעזור, יחזרו בתשובה, כל זה. אז זה אומר, לא נכנס כלל, אפילו על בני ביתו, ולא יקפיד, לא יקפדן, ויהיה נעלב מן הכל, אבל לא עולב. גם שמעליבים אותך, אל תחזיר מידה כנגד מידה. תהיה מן הנעלבים, כמו שהגמרא אומרת, ולא מן העולבים. ויהיה שמח אפילו בעת צרותיו. מישהו היה לו כאן פעם צרה או משהו כזה? מה, היית שמח? איך אומרים? צריך לברך על הרעה כשאנשים מברכים על הטובה. אומרת הגמרא, מה צריך לברך? ברוח טובה, בשמחה. ואיך אפשר לעשות את זה? מה הפטנט? ללמד אתכם. לא למדתם את הגמרא?
גמזו לטובה,
איש גמזו, נכון? רבי עקיבא, רבי עקיבא, שעל כל צרה שלו הייתה בעל עמי אומר, כל דוד רחמנה, לטב אביד, הכל לטובה. אבל לכם לא היו צרות, הם לא יודעים מה זה. רבי עקיבא היו לו צרות. אבל רבי עקיבא היה מאמין גדול, הייתה לו אמונה, גם שהוציאו אותו להורג במיטה אכזרית, מה הוא אומר? שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, הוציא את נשמתו באחד. למה הכוונה? מה הם מסתתר מזה? אז אמרו לו, זו תורה וזו שכרה. הוא אמר, כל ימי התפללתי לרגע הזה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, רק התפללתי, מתי יגיע הרגע הזה? שיוציא לי את הנשמה, תשרגו אותי, חס ושלום. ובכל זאת אני אומר, אלוקים, אני מאמין בך שאתה עושה את הכל לטובה. זאת היא האמונה של רבי עקיבא, גם של עם ישראל. זה השמע ישראל שאנחנו אומרים כל יום. הטוב שמך הוא לך נאה להודות. אנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זאת אומרת, בכל מצב הוא אחד. מה זה אחד? הכל רצונו של הקדוש ברוך הוא מולך בכל, השם מלך ומלכותו
בכל
משלה, בכל המצבים. זה לא חוכמה להגיד אני מאמין וכל הכל בסדר כשהכל בסדר, אבל כשיש קשיים ובעיות, בזה נבחן המאמין. זה צריך לדעת, כל אחד מאיתנו נבחן דווקא בקשיים, לא בשפע שבא אליו, אלא כשיש לו חסר גדול כזה או אחר. ועכשיו אני בא להתחלה, אמרנו, לאהוב גם את הגויים, אומר רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, ויואב את כל הבריות, אפילו גויים. אפשרי או לא? מה אתם אומרים?
שמות, אם הוא כזה סימן שכן.
זה זה לא כל כך פשוט. לצערי הרב, יש אנשים שלא שמים לב לדבר הזה. למה אפילו גויים? כי גם הגויים הם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. כל הם בריאות, אוהב את הבריאות, אוהב את כל הבריאות כולם. ולא רק את הגויים, אלא בכלל, את כל הבריאות כולם. את הבעלי חיים, את הצמחים, את כל הבריאה. אהבת עולם, אנחנו אומרים, לאהוב את כל העולם. זה מידתו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים להידבק בדרך הזאת. עכשיו תפתחו את הדפים, תראו מה שהרב כותב, האוהב הגדול. דרך אגב, גם בסדום והמורה, אברהם אבינו בעצם היה יכול להתעלם מהם, נכון? הוא אומר, אתם רשעים, ואין מן דפליג שהם רשעים. מה הוא עושה? הוא למד אליהם זכות, מחפש איזה נקודה חיובית, אולי 50, אולי 40, אולי 30. זה אברהם אבינו, ואברהם אבינו אמרנו, זה עם ישראל, זה אנחנו בעצם. תראו, תפתחו עכשיו את הדפים למעלה. הרב כותב, משפט אחד. האהבה צריכה להיות מלאה בלב למי?
לכל.
לכל. אני נוהג לספר סיפור, מלך, מי שהיה בשיעור, אני סיפר בשעתו, כתוב, צריך לאהוב את הכל. אני, אחרי שלמדנו את זה לפני כמה שנים, באמצע הלילה, בא אליי יתוש, והתחיל למצוץ לי את הדם. נעים או לא נעים, מה אתם אומרים?
לא יפה.
הוא מתחיל לזמזם לי באוזן, לזמזם, לזמזם. פתאום נזכרתי מה שהרב כותב, צריך לאהוב את הכל, גם את היתוש. אמרתי בליבי, ככה, שאני שוכב במיטה, הייתי יכול לתת איזה פליק אחד להרוג אותו, נכון? נכון או לא?
כן.
אמרתי, זה ניסיון, נראה אם אתה אוהב את היתוש או לא. ולא הרגתי אותו. הוא מצץ לי את הדם מהמצח, לא פחות ולא יותר. בסוף הוא התייאש, הוציא קצת דם, בשביל טיפת דם, אבל היה כדאי לאהוב. למרות טיפת הדם. הרגשתי באמת ש... מימשתי את מה שהרב כותב כאן. אוהב את הבריאות. היתוש הוא גם בריאה.
הוא אוהב אותך.
מה?
הוא אוהב אותך.
בטח, כי הוא מוצץ לי את הדם.
אבל הוא מזיק.
אתה מתחיל איתי, רבי יוסף.
הרב ביקש שאלות.
יש לפעמים, מן התורה יש מצווה. הבא להורגך, השכם להורגו. דברים פשוטים, כן? אבל מה, הוא לא בא להרוג אותי היתוש הזה. מה הוא בא?
לאכול
קצת, למצוא קצת דם. מה יש? מה נורא? זה שווה את האהבה או לא? זה שווה או לא? זה נקרא חוויית האהבה. הרב קוק זצ"ל, מספרים עליו, נדמה לי שרב אריה לוין, זכר צדיק לברכה, הם הלכו פעם, שהוא היה גר בעוד בתל אביב, אז הם הלכו פעם לטייל בשדה, ורב אריה לוין, שהוא היה צדיק גדול, הוא כתב עלה, תוך כדי הליכה, לפעמים כותבים עלה מהגדר חי או משהו כזה. אז הרב עצר אותו, שאל אותו שאלה פשוטה, מה העלה עשה לך? למה כתבת אותו? למה כתבת את העלה הזה? ורב אריה לוין הזדעזע. גם עלים צריכים לאהוב. זה אהבה של הרב זצ"ל.
לא פתח,
לא? אה? סליחה? נו. טוב, שח אותו אליי, בסדר. את הילד שלך. לא צודק, זה נראה קצת מוגזם. אבל זה ביטוי לאהבה. הוא אומר, זה הכל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. גם העלים, גם הצמחים. הבעל שם טוב, שהוא רוצה מספרים עליו סיפור שמבטא את האהבה הגדולה הזאת. שהוא אומר, אין לך ייצור בעולם שאין לו מקום, אחרת הוא לא היה. ואם הוא נמצא, סימן שיש לו תפקיד בעולם. הוא רצה להדגים לחסידים שלו איך זה בא לידי ביטוי. אז הוא אמר, הם הלכו ביער, מספרים, יורד גשם כבד, ותוך כדי שהם הולכים, הנופה יוצא עלה בשלכת, מתחיל לעוף, 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 ונופה על הקרקע. והבעל שם טוב החסידים רצים אחרי העלה, לראות מה יקרה עם העלה הזה. והם רואים פתאום באה חיפושית, ומתחבט מתחת לעלה. אומר הבעל שם טוב, אתם רואים? אפילו עלה בשלכת. יש לו תפקיד. אין דבר בעולם שאין לו תפקיד. כמה טוב הוא עושה לחיפושית. זה בסדר, הבעל שם טוב, מה אתה אומר?
אבל יש דברים שהם מועדו לאדם, כמו אתה מביא לשר פרחים. אתה יכול להגיד בצד אחד, אתה כותב, זה לא טוב, אבל אתה משמח.
נכון, בשביל זה אוכלים את הצמחים. אתה אוכל פירות וכל זה, נכון? אתה צודק. אבל זה התורה מתירה, ולא רק מתירה, אפילו מצווה. אבל בוא נראה, גם בעלי חיים, הטורפים, טורפים את ה... וזה לא העבירה. זה חלק מסידור העולם שכאן. אבל יחד עם זה צריך לאהוב את כולם. כן. לי יצא פעם לאהוב את הנעליים שלי. אספר לכם סיפור. מעניין אתכם.
כן.
מישהו אוהב כאן את הנעליים שלו? אתה אוהב את הנעליים שלך? משהו דומה לזה. מה היה? בשעתו, כשהייתי מורה דרך בחברה להגנת הטבע, עבדתי הרבה, היו לי נעליים, נעליים כאלה כמו נעליים צבאיות, שהייתי הולך בהם הרבה. והם שירתו אותי בנאמנות. הנעליים הישר ושירתו אותי בנאמנות. אחרי שהתחתנתי, ולקחתי אותי כל הזמן, הייתי קשור נפשית לנעליים האלה. אז הגיע פסח, מה עושים בפסח בבית, מי יודע?
סדר וחיסול.
כל מה שלא צריך, זורקים. אני בא לאשתי, שואלת אותי, מה זה הנעליים האלה, המרופתות האלה? אני אומר, זה נעליים האלה, אני הלכתי איתם הרבה זמן, ואני ממש מחובר אליהם. תעשה לי טובה. תזרוק אותך. באתי לזרוק אותם, פתאום דיברו אליי הנעליים. מה עשיתי לה? רק טובות עשיתי לה. נעליים, שמעתם נעליים מדברות. וכמו שאדם יש לו לדבר יקר, מזכרת או משהו, הדבר הזה הוא מחובר אליו, נפשית הוא מחובר לדבר הזה. קשה לו להיפרד מהדבר הזה. כמו זיו, הכיפה שלך, אני רואה, קשה לך להיפרד מהכיפה הזו.
גם אני רוצה להתחדש וזה, אבל קשה.
אין לך דבר בעולם שאין לו תפקיד, אין לו משהו. בסוף, לא הייתה לי ברירה, זרקתי את הנעליים. רק דוגמה של לאהוב את הכל. זה מה שהרב אומר, להתייחס לכל דבר ודבר. על אחת כמה וכמה, על כל אדם ואדם. גם כשהוא לא נראה לך, יש לו נשמה טובה. עצם העובדה שהוא חי וקיים, ולא משנה באיזה מצב, אז צריך להבין, זה ייצור אלוקי. למרות שהוא לפעמים בחיצוניותו, הוא לא נראה כזה. אבל את הנשמה שנותנים באדם, אלוקים נותן אותה. נשמה שנתת בי, תורה היא, אבל גם בו, גם מי שלא נראה לך, אז היא גם תורה, אז היא כי הנשמה לא מתחילה מהאדם בכלל. הקדוש ברוך הוא שותל נשמות בכל אחד ואחד מאיתנו. ואתה צריך להתייחס אל הזולת בהתאם לעובדה שהוא ייצור אלוקי, שיש בו נשמה טובה. זה שהוא לבוש ככה או אחרת, עם כיפה, בלי כיפה, עם עגלים, בלי עגלים, כל הדברים זה לא, הנשמה תמיד היא נשמה, היא נשארת בכל אחד ואחד. גם כאן, במכון מיר, לא פעם באים חבר'ה, סליחה שאני אומר, היא מופעה לא כל כך נראית על פניהם. איך אומרים? זרוקים לגמרי. זרוקים לגמרי. אני למדתי מהרב קוק, למדתי את זה. אל תסתכל בחיצוניות. תסתכל לנשמה של הבן אדם, שהיא מקורה באלוקים. וכל היתר זה דברים מתחלפים, דברים משתנים, זה קליפות כמו שאומרים. קליפות אפשר לקלף תמיד. ובסוף אתה מגלה באותם נשמות, אתה מגלה פתאום נשמה אדירה, שהייתה עטופה בכל מיני דברים, שהם באופן חיצוני, זה לא היה נראה. אני נזכר, היה כאן פעם אחד, פעם גילו רסות. אתם יודעים מה, איך קוראים לזה?
רסות.
איך?
רסות.
זה מין טלטלים כאלה, אבל לא סתם. הוא בא עם טלטלים מכאן הנדועה החדשה. עם הופעה, וואי, וואי, וואי. לא יודע מאיפה הוא בא, זה מהודו, אני לא יודע. משהו נורא ביותר. קיבלתי, דיברנו, הייתי אדם טוב, אבל עם רסות, מה אני אעשה? היום נשאר לו רק שני רסות כאן, בתור פאות. כל הרסות האחרות, לא בגלל שאני גזרתי לה את זה, אלא פעם הוא בא עם רסות, פעם בא עם פאות, פעם גם בלי זה. אבל זה אותו אדם, אותה נשמה. אתה תמיד להבדיל בין החיצוניות של האדם ובין הפנימיות של האדם. זה דבר יסודי מאוד. אז זה נקרא לאהוב את הכל. והרב זצ"ל הוא היה כזה, הוא אהב את כולם. גם אלה שהציקו לו. הוא היה איש ציבור, הוא היה איש מעורב עם הבריות. היו לו דעות כאלה ואחרות, היו שמי שהתנגד וכל זה. אבל גם פעם שאלו אותו, הרב, איך אתה יכול לאהוב אותם? הרי הם נגדך וכל זה, הוא אומר. אני למדתי מהרב קוק לאהוב את כולם. אני אומר את זה, יש לנו שני. אני אוהב את כולם. זה לא מפריע לי בכלל, לאהוב את האנשים האלה. זאת מעלה, זאת מדרגה. תשאלו אותי אם זה אפשרי או לא אפשרי.
זה אפשרי?
מה זה אפשרי? מחויב המציאות, לא רק אפשרי. אני מבקש, אם אפשר להביא את אורות, אורות כאן, יש כאן אורות. תפתחו את אורות לחבר'ה, תביא את זה לתלמידים. יש שם אורות. תפתחו בבקשה בדף סמך תת, אורות התחייה. כאן הרב מדבר על העניין של האהבה והאמונה ומשמעותה בחיי האדם בכלל ועולם בפרט. אני מצטט, בדף סמך תת, דף סמך תת, יש לכם? אות י' ז', כן. כמה זה גימטריה 17, מי יודע?
17 זה טוב.
טוב, יפה מאוד. טוב. אני מצטט. האמונה והאהבה הן תמיד מחוברות זו עם זו. כששתיהן זורחות בנשמה בשלמותן, וכשאור אחת מעין שלם לגמרי, מתעוררת השנייה בכוחה ויוצאת ממעמקי הנפש לעיר בכל מלואה. האמונה והאהבה, זה מזכיר לכם איזה גיריון של פרשת שבוע? אהבה ואמונה. הגיליון הזה, דרך אגב, אני, לא פעם אני אומר, זה גיליון הרבה אוהבים לקרוא אותו. כן, יש שם דברי תורה וכל זה. אבל איך, מה פתאום, איך הגעת לכותרת הזאת? שם זה אהבה ואמונה, וכאן זה... אני מספר, ההיסטוריה מתחילה כשהיה בתקופה שרצח רבין עליו השלום. אז היה מתח נורא באוויר, בגלל מה שהיה באותה תקופה. וזו אישה אחת כתבה לי מכתב. והמכתב ממש חרפה אותי וגיטפה אותי משהו נורא. היא אומרת, תפסיק לדבר ברדיו על אהבה. זה עת שנאה, זה לא עת אהבה. וואי, ואל תענה לי, אני לא רוצה לשמוע אותך. וכל זה, וואי, וואי, מה אני אעשה? נדמה לי שהמכתב הזה ניסה לי באיזה מקום. היא לא רוצה לדבר איתי, אבל אני ידעתי איפה היא מתפללת. באיזו שכונה כאן בירושלים. אז אמרתי, אני אעשה גיליון כזה של פרשת שבוע, שכמו, נורגים פרשת, ואני אשים את זה בבית הכנסת שם, ואמרתי, התייעצתי איך לקרוא לכותרת של הגיליון, אמרתי, אהבה ואמונה, או אמונה ואהבה וכל זה, אז התייעצתי עם הרב אבינר בעניין הזה, שליטה, הוא אמר, תעשה אהבה ואמונה, כי הרב ציודה אמר, אהבה קודמת לאמונה. כך הוא אמר, מה הכותרת הזה? וזה ברור מה שם, כבר 20 שנה אולי בערך, משהו כזה, ויותר. אני אומר לחבר'ה, כל היתר מה שכתוב זה דברי תורה, חשוב מאוד, הכותרת העיקר. הכותרת. היום משתמשים בזה הרבה, אפילו במסחר. מי שרוצה לקנות משחת שיניים, באהבה ובאמונה. נכנס כבר חלחל לתור, אפילו לדברים מהסוג הזה. המקור הוא כאן, במאמר הזה של אין אדם מוכשר, זה מה שאמרנו. אין אדם מוכשר לשום כוח רוחני. שבעולם בשלמות גדולה כזאת, שהוא מוכשר לאהבה ואמונה. נולדנו לאמונה ואהבה. זה לא דבר חיצוני, זה דבר מהותי של האדם. וזה עוד שבכוחות אלו של האמונה והאהבה, מונחים כל יסודות הוויות מהותיותו של האדם. מהות האדם, נאמר. מתי הוא מתגלה? כשיש לו אמונה ואהבה. כל מה שהיחיד והכלל עושה בכל גלגולי הסיבות, בכל הכוחות המתגלים בחיי התרבות, הכל הולך הוא להשלים במעלה העליונה את האמונה ואת האהבה. דברים מאוד חזקים. מתוך האמונה והאהבה מתעצלים כל האורות הרוחניים שבעולם. המאירים את כל דרכי החיים וההוויה. האמונה והאהבה הם עצם החיים, זה החיים. אדם אוהב הוא אדם חי. חוץ מזה, ויצא לכם מישהו כאן לאהוב פעם? לא יצא לכם לאהוב. וואי, וואי, וואי. אני רואה את זה כאן אצל הבחורים, יש להם איזה שידוך או משהו כזה, תראו אותו מתלהב, וואי, יאי, מה קרה? התאהבתי. הוא חי, הוא נושם. וכשמבטלים לו את השידוך, הוא כבוי לגמרי. זה סתם בדברים הפשוטים האלה. הרב, הוא כותב את זה בגדול, אבל זה האמת. אדם אוהב הוא אדם חי. אדם מאמין הוא אדם חי. צדיק באמונתו, יחיה. האמונה והאהבה הם עצם החיים, בעולם הזה ובעולם הבא. שום דבר איננו נשאר בחיים, לא מדברים חיים פיזיים, חיים נפשיים. שום דבר איננו נשאר בחיים, כשעושקים מהם את שני המאורות הללו, את האמונה ואת האהבה. מה זה עושקים? יש כאלה אומרים חוסכים, לא עושקים. ילדים שהם גדלים, צריך לעטוף אותם באהבה ובאמונה. אבל יש כאלה, לצערי הרב, שהם לא מבינים את החשיבות העצומה שמריפים על הילדים, מי מגיל קטנות. וגם הבגרות, גם כשהם שובבים, צריך לאהוב אותם. אם אתה עושק, מה זה עושק? גוזל. לפעמים אנשים מתייחסים, הורים או מחנכים, משהו, אלא לוקחים להם את האהבה והאמונה, וההפך לפעמים מקפידים אליהם בצורה כזאת שהם לא תואמים את טעם האהבה והאמונה. אז הם כאילו קבועים, הם לא חיים, הילדים האלה. והילדים האלה זה לא הם, זה אנחנו. כולנו. זה עניין של האהבה. האהבה זה החיים. טעם החיים, מה זה?
קוקה-קולה.
לא, לא קוקה-קולה. אהבה ואמונה. בעזרת השם שנזכה כולנו וכל עם ישראל במידת האהבה והאמונה, ושהשם יזכה אותנו בשבוע טוב.